המהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין, מן המהדרין, שם יאמרים יום ראשון עדיק שמונה. וכל יום פוחת והולך. סילו אומרים יום הראשון מדליק אחד, וכל יום מסיב והולך. אז זה אומרת הגמרא, פליגי בוטרי המרוי במערוב, אחד המתיים ידי בשמי, כנגד פרי החג, כמו שפרי החג בסוכות, אז ביום הראשון מקרים 13 פרים, יום השני 12, יום השלישי 11, כל יום פוחת והולך, סך הכל 70 פרים, אז כך גם נר חנוכה תקנו אותו כדוגמת פרי החג, כדוגמת סוכות, שכל יום פוחת והולך. תיימדי בסילל, מעלים בקודש ולא מורידים. אחד אומר תיימדי בשמי כנגד ימים הנכנסים, יום הראשון יש עוד 8 ימים, אחרי מדקים יום הראשון 8, כל יום פוחת והולך. תיימדי בסילל כנגד ימים היוצאים, כנגד ימים כבר שהיו בחנוכה, יום הראשון היה אחד, עד כאן הגמרא. אחר כך אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, שני סקיילים היו בצידון, אחד עשה כבשמי, אחד עשה כבסילה. זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו כפורע חג, וזה מעלים בקודש ולא מולדי. זה מה שכתוב בגמרא. ברמב״ם כתוב שמנהג בספרד להדליק נר חנוכה שיום הראשון מדליקים אחד, יום השני מוסיפים והולכים, אבל לא עושים גם את המהדרין. המהדרין שעושים נר לכל אחד, זה לא עושים. עושים רק את המהדרין מן המהדרין, ולא את המהדרין. ככה מנהג בספרד. הרמב"ם עצמו חולק על זה. הרמב"ם עצמו אומר לו, שלא נראה שצריכים לעשות שני הדברים. גם מהדרין וגם מהדרין מן המהדרין. תוספות טוען עצמו בלי להביא את המנהג, אבל שכך צריך לעשות כמו במנהג ספרד. דהיינו רק לעשות מהדרין מן המהדרין, ולא לעשות מהדרין. מה הסיבה? אומר תוספות שאם תעשה גם מהדרין וגם מהדרין מן המהדרין, אז יתבטל כל העניין של המהדרין מן המהדרין. מטרה של מהדרין מן המהדרין, לדעת ימים הנכנסים וימים היוצאים, אז זה הכל. אם אתה לא עושה את המהדרין, אז אתה יכול לדעת. כל יום אתה רואה כמה נירות יש, אתה יודע כמה ימים יש. אבל אם אתה תעשה גם מהדרין, דיינו נר לכל אחד, אז כבר לא תדע מה שאתה רואה, נירות, מספר הנירות, לא תביא מזה מה זה מכוון, אם זה נגד ימים הנכנסים, או שזה בכלל נגד בני בית. לכן לא ייתכן לעשות שני הדברים. זה מה שאתה עושה, זאת אומרת. שלא ייתכן לעשות שני הדברים, גם מהדרין וגם מהדרין ומהדרין. לפי תוספות צריכים להבין, אז למה קוראים לזה מהדרין וזה מהדרין מהמהדרין. לפי הרמב״ם יש שני הידורים, זה אחד ויש עוד אחד. אבל לפי תוספות, אז יש רק או זה או זה. אז למה קוראים לזה זה מהדרין וזה מהדרין מן המהדרין? אז כנראה שמהדרין מן המהדרין זה הידור יותר טוב. זה יותר נכון מאשר נר לכל אחד. הגאון, רבי יהודה הגר"א, אומר תירוץ על הקושיה של תוספות. מה תוספות שואל? אם יעשו מהדרין וגם כן, לא יתבטל העניין של מהדרין מן המהדרין. אומר הגר"א כך, זה הכל לפי הטעם שתיימדי בשמי כנגד ימים הנכנסים, תיימדי בסילה כנגד ימים היוצאים, אז אם אתה תעשה מהדרין, יתבטל המהדרין מן המהדרין. אבל לפי הטעם שהגמרא אומרת שתיימדי בשמי כנגד פרי החג ותיימדי בתילל מעלים בקודש למרידים, אז לא קשה קושת התוספות, אז אין לך למה, באמת לא נדע ימים הנכנסים. אבל לא זה הסיבה. הסיבה לעשות, לעלות זה מצד מעלים בקודש או מצד פרי החג. לכן מיושב קושת התוספות, זה אומר הגוי. הגוי מביא ראיה זה, שהריף כשהוא מעתיק את הגמרא מביא גם את הסיפור שכתוב בגמרא שני סקיינים היו בסידון, אחד עושה כבשמר אחד עושה כבסילר. זה נותן טעם לדבריו פרי החג, זה נותן טעם לדבריו מעלים בקודש. אז השאלה, שהוא עריף מביא את זה, אין דרכו של עריף להביא דברים שאינם יוצא מזה הלכה, פה לא יוצא הלכה, מספר סיפור, שני זקנים, מה זה ייתן לנו להלכה? אלא מה זה מראה, אומר הגאון, שהעריף בא לומר שההלכה היא כמו הטעם הזה. אחרינו מביא את הסיפור עם שני זקנים, שההלכה היא שהסיבה של בשם הזה פה רחק, טעם אלי בסילה, מעלים בקודש. ולא הטעם של נכנסים, כי מין האמת מה שתוסף שואל, שאם הטעם היה משום ימים הנכנסים, אז היה, לא אפשר היה להתקיים גם את המאדרום, גם המאדרום ולמאדרום. אבל אם הטעם פרי החג, אתה יכול לקיים שניהם. זה אומר הגויים. יש שואלים על הגויים, יש מתווכחים עם הגויים וטוענים, שזה לא שני טעמים נפרדים. זאת אומרת, למה זה צריך שני הטעמים יחד? טעם אחד לבד לא מספיק. למה? למשל, טעם ים הימים הנכנסים והיוצאים. זה עדיין לא טעם, היא גופה שאלה, למה הוא אומר ככה, וזה אומר ככה. וטעם אלי בשם, כקדמים הנכנסים, טעם אלי בשם, כקדמים היוצאים. היא גופה, למה זה אומר לעשות כקדמים הנכנסים, זה אומר כקדמים היוצאים. זה לבד אין לו, אין לו עדיין לא מספיק, אלא מה? כקדמים הנכנסים, כקדמים היוצאים, זה רק סיבה שצריך לעשות שינוי. ככה הייתי אומר כל יום אותו לבד. בגלל שימים הנכנסים, ימים היוצאים, זה מחייב אותנו לעשות שינוי. עכשיו, מה הסיבה לשינוי? למה זה אומר לפחות? זה אומר להוסיף? אז זה אומר, זה פורח חג, וזה ימים הנכנסים, וזה מעלים בקודש. אבל זה לבד. דברים, אז כמו שימים הנכנסים וימים היוצאים לבד, זה לא טעם מספיק. אז כך גם פורח חג זה לא טעם. ושפורח חג, זה לא אומר שכל דבר צריך לעשות שינוי. פורח חג, אחרי שיש לך סיבה לעשות שינוי, שאלה איך לעשות את זה. אבל עצם הדבר שצריך לעשות שינוי, זה כנראה אי אפשר ללמוד בפורח חג, או במעלים בקודש. אז מילא...
אם ככה אתה רוצה גמרא, אבל היום אומרים להיות הופכים.
מה?
קודם כל הגמרא מביאה את הטעם של קורבנות, ועל פי ההסבר הזה, זה היה
צריך... הייתה להגיד הפוך. כן. אבל הם שואלים בסבורה, מה הטעם של ימים הנכנסים? זה גוף אין לו טעם. אבל יש על זה תשובה מעניינת מאוד. אבל זה בן אומר, אמנם לא בא ליישב את הגויין, אבל הוא אומר, הסבר מעניין בשם ובסילל, שאז מיושב השאלה, שימים הנכנסים הם יוצאים זה טעם בפני עצמו. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, וידוע שהקושיה מפורסמת מהבית יוסף, שהוא שואל, למה... עושים חנוכה 8 ימים. הרי, שכתוב בברייתא, שמאי חנוכה, שנכנסו היוונים להיכל, תימו את כל השמנים, שבשפח השמנאי באו, אז מצאו פר אחד של קיין גודל, שחתום חותמו של קיין גודל, ולא יבל להדליק על יום אחד, ונעשה נס, והדליקו ב8 ימים. השואל הבית יוסף, הנס היה בעצם רק 7 ימים, שהרי יום אחד, היה באופן טבעי יכול לדלוק. אז הנס רק היה שהוסיפו עוד 7 ימים. אז למה אתה עושה 8 ימים חנוכה? הרי הנס היה רק 7 פעמים. זה קושיה מפורסמת של בית יוסף. אז יש תירוץ בשם רב חיים, בפריסק אמר תירוץ כזה. הוא אמר כך, שבהכרח שגם יום הראשון היה, גם יום הראשון היה נס. לא ייתכן שביום הראשון דלק השמן באופן טבעי. למה זה לא ייתכן? שאם דלק באופן טבעי, אז ביום הראשון, אז כשהגיע יום השני, לא היה שמן בכלל. אז מה דלק ביום השני? אלא מה אתה אומר? שדלק בלי שמן. היה נס שדלק בלי שמן. ורב חיים, זה לא ייתכן. שכל מטרת הנס היה שיתאפשר להתקיים את המצווה של הדלקת המנורה בית המקדש. אז להדליק מנורה בית המקדש אפשר רק עם שמן. אבל לא ייתכן שאדם ידליק מנורה בלי שמן. זה לא יתקיים המצווה. המצווה של המנורה בית המקדש היא שמן זית. אתה מדליק בלי שמן, זה לא יתקיים המצווה. אז מה המטרה של הנס? לכן אי אפשר לפרש שגם ביום הראשון נדלק כל השמן באופן טבעי, ביום השני נברא שם חדש. גם זה לא ייתכן, אומר רב חיים, שאם כן, גם בזה לא יתקיים המצווה. שהרי המצווה לקחת שמן זית שצמר בזית, ובסוף אתה מביא שמן שלא צמר בזית, אז לא ייתכן שיקיים את המצווה על ידי כך. אז מה בהכרח, מה כן היה? בהכרח שהנס היה באיכות השמן, שכמות שמן כזאת שבאופן טבעי זה דולק יום אחד, כעית זה רק 8 ימים, אבל לא היה נס בכמות השמן. זה מה שרב חיים שמעת מה רב פונוביץ', שרב אחד אמר שרב חיים הגביל את הבריאה, קדוש ברוך הוא יכול היה לברוא עת זית ויצא ממנו שמן. אז אמרו את זה לרב חיים, אז רב חיים אמר שגם אז אי אפשר היה להדליק את המנורה. למה? אז היה שמן אורלה, שאני צריך 3 שנים שיהיה שמן, ואי אפשר להקטיר את המנורה. קצת משקי ישראל, צריך להיות ראוי לאכילה, לישראל. אז לא ייתכן גם את זה. טוב, זה התשובה של רב חיים. לפי זה, מרב זה ונקח. אם נשאל מתי היה נס יותר גדול, היום הראשון היה יותר גדול, כל יום פחת הנס או להפך? כל יום גדל הנס. מה התשובה? אז לפי מה שרב חיים אומר, אז יום הראשון היה נס יותר גדול, שיום הראשון קיבל השמן כוח של 8 ימים, וכל יום פחת והלך. ואילו, אז זה תמיד בשמה. בשמה אומרים שביום הראשון היה נס שקיבל כוח 8 ימים, לכן צריכים להדליק 8 נרות. כל יום הנס פחת. מה תמיד בסילר? סילר אומרים שצריכים לעשות נס לפי מה שנראה לעיניים. נכון שבאופן אמיתי הנס היה ביום הראשון יותר גדול, אבל מה שנראה לעיניים ראו את זה יותר, כל יום יום ראו יותר, לא מה ש... מה ש... יום הראשון לא ראו את זה פחות, או פחות מאשר ביום השני, אבל שבאמת היה להפך. זה הוויכוח שבשם בסילר. אז לפי זה יוצא שזה תיימד בשמה כנגד ימים הנכנסים, תיימד בסיל כנגד ימים היוצאים, זה עצמו טעם, לא, זה עצמו סיבה גם, זה לא רק... קודם שאלנו מה הגוף, זה גוף הסיבה, למה כנגד ימים הנכנסים? אלא זה הסיבה, כמו שאמרנו, שיום הראשון, שם אומרים שצריכים להסתכל על גודל הנס אמיתי, ובסיל אומרים לפי ראות העין. אז מילא גם הטעם של פערי החג, ומעלים בקודש את טעם בפני עצמו. זה מיושב דברי הגוי. אבל שם נראה...
מעלים בקודש, זה לא נגיד שאם אני צריך... אומר, כמו אני ממציא משהו בשביל לעלות בקודש. או, אם אני צריך לשנות, אז אני אעשה את זה דרך הלאה. אבל אם אני...
או, טוב, נכון, כעת צריכים לדחק, שזה לא רק עניין שאם יש כבר שינוי, אלא באמת יש עניין לעלות בקודש, לא רק... אם יש צורך לשינוי איך לעשות אותו, אלא באמת צריכים לעלות. נכון, לא מצאים לזה, יש בגמרא מחלוקת, צריכים בשני וחמישי, בשבת ומנחה, קוראים 10 פסוקים. אז 3 קרואים, אז 1 צריך לצאת שכל 2, 3 פסוקים, ואחד 4. מי קורא את 4? יש מחלוקת בגמרא, מה ראשון, מה השלישי, אחד אומר מעלים בקודש, שרק השלישי, להוסיף על השלישי. רק כמו גם אברום אומר של הלכה, כיוון שזה לא באותו איש, ושלושה אנשים לא אומרים עליהם בקודש. לכן שמעתי, אחד רוצה לומר שאם קוראים כהן, אין כהן, אין לוי, וקוראים כהן פעמיים, אז צריכים לראות שפעם שנייה לקרוא לו 4 פסוקים, לא 3. עכשיו זה כבר אותו איש, כך מישהו רצה לטעון. טוב, הקופונים לפי זה מעלים בקודש, זה עצמו סיבה. עכשיו נראה למייסה. מייסה מנהג ספרד, כמו שמעיד הרמב״ם, הוא לא לעשות מעדרים, רק מעדרים למעד. תוספות אומר, הרמב״ם חולק על זה. אז לכאורה, מבואר שהאשכנזים עושים כמו הרמב״ם. אבל יש פה פלא, כבר עומדו על זה כמה אחרונים, שלמעשה זה גם לא מנהג של הרמב״ם. למעשה אנחנו עושים בעצם מנהג שלישי. מה, למה? הרמב״ם נראה שנראה לכל אחד, אין הכוונה שכל אחד מבני הבית מדליק, אלא מדליקים מספר נרות כמימים בני הבית. כך אומר הרמב״ם, אומר ביום השמיני, מדליק 80 נרות. יש לה 10 בני בית, ביום השמיני מדליק 80 נרות. הוא לא מדבר שאנשים מדליקים, הוא עצמו מדליק מספר נרות. אם כן, זה לא המנהג שלנו, המנהג שלנו שכל אחד מדליק. וזה לא רק הבדל אם אחד מדליק או שניים מדליקים, זה לא רק ההבדל הזה. יש בזה הבדל מהותי בין שני המנהגים. זה לגמרי עניין אחר, מה שאחד מדליק או שכל אחד מדליק. למה זה עניין אחר? שבתשוב עצמך כרגע, מדור את עיונה, מסתפק שאלה כזאת. אדם שהיה לו נר אחד, לא היה לו יותר, והדליק. אחר כך הביא לו עוד נרות. עכשיו הוא רוצה להוסיף את הנרות. השאלה אם לברך על זה. מה השאלה? כל פעם שאתה מדליק, אז לא מברכים מיוחד על התוספת, על המידו. יש אותו ברכה, הולך על הכל. אבל כאן שלא היה לו, רק אחד. אחר כך הוסיפו לו עוד נרות, אז הברכה שהוא בירך לא התקלל את זה, שבכלל לא חשב על זה. אז השאלה אם צריך לברך פעם שנייה, או שנאמר שעל עידו מצווה לא מברכים. רק על קיום מצווה, ולא על עידו. וככה הרב קוי גם מכריע שעל עידו מצווה לא מברכים. רק מצווה עצמה, לא עידו מצווה. אז זה לא תוקם ברכה. שאלה הרב קוי על עצמו, איך זה יכול להיות שעל עידו לא מברכים? הרי אנחנו רואים בחוש שמצווה שכנו כנראה רישו בייסה, ומאדר נר לכל אחד, וכל אחד מברך. הנה, אתה רואה שמברכים על עידו. איך אומר שעל עידו לא מברכים? כך שואל הרב קוי. אומר רב קוויגר כך, זה לא כך. כשאדם מעדר ומדליק לבד, אז הוא באמת חיה מן הדין, עוד לא קיים בכלל את המצווה. שהוא לא רצה לצאת בשאלה שני, אז אם כן זה מן העיקר הדין הוא חיה, זה לא עידור. לכן מברכים. לא, אז ישאל, אז למה קוראים לזה מעדר? אם אתה אומר שהרפדין הוא חיה, אלא התשובה, זה גוף העידור. בלי העידור, מעיקר הדין יכול לצאת בשאלה שני. המעדר רוצה לצא לבד. זה הכוונה של המעדרים. לכן, אחרי שהוא כבר רוצה להיות מעדר, הוא חייב מעיקר הדין. כך אומר רב קוויגר. לפי רב קוויגר יוצא חידושים גדולים. ראשית יוצא, שאם אדם רצה להיות מעדר, אז הוא מת לא יוצא בשאלה הראשון, ואז הוא לא קיים בכלל את המצווה. אם בהתחלה הוא רצה להיות מעדר, אחרי שהוא הדליק חזר בו, אז לא יהיה, הוא כבר לא יקיים את המצווה בכלל. וכן להפך, אם אדם לא רצה להיות מעדר, ואחרי כן הוא נמלך להיות מעדר, הוא לא יכול לברך. אולי גם לא להדליק. זה דבר אחד. עוד נפקים מיני גדולה יש בין ההסבר הזה, בין מה שנראה ברמב״ם, שאחד מדליק מספר נרות לכולם, ובין שכל אחד מדליק, יש בזה עוד הבדל גדול. אם אני אומר כמו הרמב״ם, שמדליקים נרות כמספר בני הבית, כמו שאומר, אם 10 בני הבית מדליקים 80 נרות, לא כתוב ברמב"ם, בני הבית הם גדולים, קטנים, נשים, ילדים, לא מוזכר. משמע כנגד בני הבית, אפילו תינוק בן יומו, כמה אנשים שיש כך מדליקים? 10 בני בית מדליקים 10. אבל אם אתה אומר, כמו המנהג שכל אחד מדליק, אז למעשה לא כולם מדליקים. ודאי שקטן פטור, הוא לא מדליק לבד. יכול להיות יותר, אם הגיע לחינוך יכול להיות שכן, אבל לא הגיע לחינוך ודאי, שעליו לא נאמר שידליק את הנרות, וגם אין המנהג שלנו שנשים מדליקות בדיוטו מעדרים. אלא מה? אז גם יהיה לאחר, בין המנהג שהרמב"ם מזכיר לבין המנהג שלנו. ואני חושב אולי זה הסיבה, אולי שיש מנהג בני השבת שמדליקים כנגד בני הבית, ייתכן שזה לקוח מהגמרא הזאת. שהמילה, העידור הזה לחור הזה לא רק בחנוכה, גם בשבת שייך נר לכל אחד, וזה עד היום מנהג שמדליקים כנגד בני הבית. יכול להיות שזה לקוח מהגמרא הזאת של חנוכה, לא מצאתם מקור אחר למנהג הזה.
טוב, איך הנפקא מינה בין המנהג שנהגו בספרד למנהג שלנו קשורה לרבי עקיבא איגר שהרב הביא?
לא, אני אומר, לפי הרמב״ם, אז לא שייך כל הדברי הפקיעי. לפי הרמב״ם, מדליקים מספר נרות כנגד בני הבית. לפי הרב קיבי גר, אז כל העניין הזה של מהדרים פירושו לא לצאת בשביל השני. כל אחד צריך לצאת לבד. אז זה חיוב, זה לא חיוב מיקרדים, זה לא מהדרים. מהדרים זה רק שיכולתי לצאת בשביל השני, אם אני לא רוצה. אבל אחרי שאני לא רוצה, זה חיוב גומו לחיי מברכים. לפי הרמב״ם, אם יביאו לו נרות אחר כך, לא יברך. זה ה...
לפי הרמב״ם אדם יכול לכוון לא לצאת?
גם זה יש ספק, ייתכן שבכלל אי אפשר לעשות דבר כזה, מה שייך לצאת לא, זה מצווה של הבית, לא שייך להגיד אדם אומר אני לא רוצה, כמו שנאמר, לא שמענו במזוזה, אדם יגיד אני לא רוצה לצאת במזוזה, אז אני רוצה להדביק עוד מזוזה בבית, לא שמענו שאפשר לעשות דבר כזה. אמנם בנירות שבת גם פה ראיתי מנהגים, יש מנהגים שבנות מדליקות בבית, קצת חינוך, עוד כל אחד מדליקה נרות. כך היה מנהג בליטה והרבה מקומות, והרבה מקומות לא רואים את זה, בירושלים לא יודעים מזה שגם בת תדליק. אז זה בעצם הוויכוח פה, אם שייך להגיד, להסיף נר, לא לצאת בשביל השני, אם שייך מושג כזה, אם זה החיוב על הבית. טוב, אבל לפי מה שרב קיגל אומר, אז שייך דבר כזה, אולי זה רק בחנוכה, אבל לא בכל מקום. במזוזה לא שמענו דבר כזה שאפשר שיש לגב. יש שתי מזוזות בבית, כל אחד יעשה מזוזה לבד. זה חיוב על הבית, זה לא חיוב על האיש. האיש חייב לעשות משהו בבית. טוב, אבל זה העניין של מהדרין לפי הרב קיגל, גם משהו מזוויד. אז אם כן מתעורר השאלה, אז מאיפה לקוח המנהג שלנו? יותר מזה, גם בתוספות, שתוספות שחולק עם הרמב״ם, גם כרואים אבל שהמהדרים נהגו כמו הרמב״ם, לא כמו המנהג שלנו. איך רואים את זה בתוספות? תוספות רואים כך, תוספות אומר שלא ייתכן להיות גם מהדרים, וגם מהדרים מן המהדרים, מפני שאז, אחרי שאתה עושה מהדרים, כבר יתבטל העניין של מהדרים מן המהדרים, שלא תדע מספר הנרות. אבל יש פלא. יש בגמרא, הלאה אומרת הגמרא, נר חנוכה, מצווה להניח על פסח בייסר מבחוץ. כך, פסח בייסר מבחוץ. בא תוספות ושואל, איך זה יכול להיות פסח בייסר מבחוץ? הרי צריכים להניח על פתח החצר מבחוץ, לא על פתח הבית. איפה יודעים? זה מתוספות שתי ראיות. היה אחד שכתוב, חצר שיש לו שני פתחים, צריך להדליק בשתי הפתחים, משום שאדם שיעבור ויראה שאין נר חנוכה יחשוד, שהאיש הזה לא ידליק, הוא לא יבין שיש עוד, לא ידע שיש פה עוד פתח ושם הוא ידליק, לכן צריך להדליק בשני הפתחים. נו, אז סימן שמדליקים על פתח החצר, אם מדליקים על פתח הבית, אז מה החשד של שני פתחים? עוד ראיה מביא תוספות, שכתוב בגמרא, נר שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם, נר. שאפשר להוציא מן שני פתילות באותו נר, אז עולה לשני בני אדם, כי זה שתי נרות. שאל תוספות, איך זה בכלל יכול להיות ששני בני אדם ידליקו באותו מקום? איך יכול להיות דבר כזה? איפה זה יכול להיות? אם מדליקים על פתח הבית, אז כל אחד מדליק על פתח ביתו, איך יהיו שני אנשים ידליקו באותו מקום? ואפילו תאמר שהיו שני בתים סמוכים, ושני דלתות סמוכים זה לזה, אבל אף כן לא ייתכן שידליקו שניהם במקום אחד, שידליק חנוכה מצווה להניחה בצד שמאל, כדי שיהיה מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל, אז איך ייתכן ששני אנשים שיש להם שני דלתות קרובים זה לזה, ידליקו באותו מקום, הרי יצא של אחד יהיה ימין, אחד שמאל. לכן לא ייתכן לפרש את זה, רק מה צריכים לפרש? פתח החצר. אז זה בפתח החצר מדליקים שני בני אדם, יש בחצר כמה בני אנשים, כמה שכנים, גרים באותו חצר, יש לכל אחד בית, הם כולם מדליקים על אותו מקום, אז לכן ייתכן שני חנוכה, זה מה שהגמרא אומרת, נר חנוכה, שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם. אז זה הכל אומר אותו, זה סימן שמדליקים על פתח החצר. אז הוא דיבר התוספות אמרו, התוספות עצמו שעבר את המהדרין בגלל שלא ייתכן שיעשו שני הדברים שלא ידעו כמה נרות, בסוף התוספות אומר שכולם מדליקים באותו מקום כל השכנים, נו אז איך תדע מספר הנרות? מה? ודאי לא תדע, באותו נר יש שני אנשים, אז איך תדע כמה ימים יש אם אתה, כמו שמבני הבית לא תדע, כך לא יהיה מבני החצר. אז מה צריכים להגיד? צריכים לכאורה להגיד תשובה כזאת, שההבדל הוא כך, נכון שגם בזה שכולם מדליקים בפתח החצר לא תדע מספר הימים בשעה שאתה רואה את הנרות, אבל בזמן שתראה את ההדלקה, אז כן תדע. אתה רואה כמה נרות הוא מדליק, עכשיו מדליק איש אחר. את האדם הזה שראית שהוא מדליק, תראה כמה נרות, מזה תבין מספר הימים. אז אחי...
בבית אתה גם אותו דבר?
לא. לא, הרבה בית עובר תוספות כמו הרמב״ם, שהכוונה נר לכל אחד, איש אחד מדליק נרות כמספר בני הבית. לכן לא תדע גם בשעת הדלקה כמה נרות הוא מדליק. אבל בחצר כל אחד מדליק לבד. אז נכון שאחר כך לא תדע, אבל בשעת הדלקה תדע. כך נראה לי תשובה להסביר את התוספות. אז אם כן גם בתוספות רואים שדעתם כדעת הרמב״ם. אז לחור מתעורר השאלה, אז מאיפה... שמח למנהג שלנו, כבר התקשו בזה, מסיכת ועוד ספרים. אבל נראה לי שאולי אפשר לומר שהמנהג שלנו נובע מרש"י. מה הוא נובע מרש"י? רש"י לומד על פתח ביתו מבחוץ, אומר רש"י, כי פשוט פתח הבית, לא פתח החצר. מה שתוספות שואל שתי קושיות, אז רש"י מיישב אותם, אמנם לא במקום, אבל במקום שכתובים עדינים, שמשם תוספות שואל, אז אומר רש"י, תירוץ, על הקושה הזאת של חצר שיש לו שני פתחים, מדליקים שתיים משום מחשד, אומר רש"י שם כך, חצר שיש לו שני פתחים, הכוונה, החצר יש לו שני פתחים כדי להיכנס לבית. לא מתכוונים שני פתחים לחצר מהרשות הרבים, מהרחוב להיכנס לחצר. מחצר לבית יש שני פתחים, זאת אומרת שלבית יש שני פתחים. אז מה כאן החשד? אומר רש"י כך, גם שרואה שני פתחים, יחשוב שבוודאי זה שני, קרים פה שני שכנים, לא איש אחד. אז זה קרוב, אז מסתום מבפנים, יש מחיצה שמפסיקה בין בבית, שרי יש שני פתחים, אם זה אותו איש, מה צריכים שני פתחים? אז מזה הוא יבין ששני אנשים גרים, שני שכנים גרים פה, אז יראה שיש פה רק נר חנוכה אחד, יחשוב שהשני לא ידליק נר חנוכה. זה פירוש רש. טוב, אז זה פירוש מעניין, זה פירוש אחר.
שהוא בעצם גם לא קיים השני.
כן, לא קיים, נכון, שזה באמת חידוש, ששייך שד על מי שבכלל לא קיים. סתם יחשבו שיש איש שלא, אף שלא מכירים אותו, הרי הוא איננו, באמת לא נמצא.
הם רואים את בעל הבית הזה,
יוצא מהבית. לא, נגידו להפך, שהוא ידליק וזה לא ידליק, יכול להיות, שזה אולי עכשיו. אבל ככה שלומד. על השאלה השנייה של תוספות, שנר שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם, אומרה שמילה אחת, למהדר. שני בני אדם למהדר, ככה שם. הדחור הזה פרוש פשוט מאוד, מה תוספות לו, על הבדתו כזה פרוש. למהדר, מה אתה שואל איך שני בני אדם באותו מקום? מהדר, מדליקים שני. אל התשובה, התוספות שסובר כמו הרמב״ם, שהכוונה שאדם אחד מדליק מספר בני הבית, אז גם מהדר לא שייך לקרוא לזה שני בני אדם. הייתי יכול להגיד שני נרות, אבל לא שני בני אדם. שני בני אדם זה לא שני בני אדם. לכן תוספות לא יכול לקבל את הפירוש הזה. אבל רש"י שאומר מהדרין, באמת נראה שאולי, זה אולי המנהג שלנו, שבאמת כל אחד מדליק, לכן יכול להיות שבמהדרין מדליקים באותו מקום, על פתח הבית, לא רק על פתח החצר. אז אם כך, אולי הסמך שלנו, הסבר של רש"י. אף על פי שלמעשה אנחנו פוסקים כמו תוספות בנקודה הזאת שמדליקים על פתח החצר, טוב, אבל קופונים הפירוש בכל אופן הנקודה הזאת, אפילו נפרש על החצר, אבל זה יכול להיות שזה מהדרים שני בני אדם, זה עדיין לא מכריע שזה לא כך. וזה אפשר להבין את המנהג שלנו, אולי זה המנהג שלנו. רק נוסיף עוד דבר אחד, שמה שראינו ברב חיים, שרב חיים אומר, ששמן זית זה רק שמן זית, זה רק שמן שצמר בזית. היה מקום לפרש אחרת, שמן זית זה סוג שמן שיוצא מהזית, אבל לא שצריך שיהיה בפועל בזית. אבל רואים בפחיים לא ככה, שזה כפשוט. גם בחיות זה נראה לי כך, שהחיות מדבר על אוכל למעשה, הלכות לולה ואומר ככה, על אתרוך שצמר בעציד שאינו נקוב. עציד שאינו נקוב, צמח אתרוך. יש להסתפק אם מקיים יום מצוות אתרוך. ככה היום פוסק, הוא ספק אצלו אם זה אתרוך כאשר לברכה. מה הספק? ונשמע סוד המריר בזה, הוא אומר, אם זה צמר בעציד שאינו נקוב, אולי זה בכלל לא עץ. עץ שצומח, לא באדמה, לא מגדירים אותו כעץ, אז זה לא פרי צדה. או שגם עציד שאינו נקוב נקרא עץ. אמורים ממנו דבר פשוט, שגם אם תצליח להוציא אתרוג, אבל בלי עץ, אז זה פסול. אף פעם שהוא אותו אתרוג, יוצא אותו אתרוג, אותו צורה של אתרוג, הכל אותו דבר, הכל לא יצא מחובר לאדמה. אז רואים בחיות, שזה צריכים שיצמר באתרוג, כמו רב חיים, עוד אפילו יותר, שאפילו יצמר ביצימה עץ, הוא לא הגדרה של עץ, איננו גדר של אתרוג. אז מילי גם בשמן זית כך, אם תצליח ליצור שמן זית שצומח בעציד שאינו נקוב, יהיה אותו ספק. זה לא שמן זית שצמר בזית. אמנם החיות, הוא מביא ראיה מעניינת בנשמע סודום, שיוצאים, מצה יוצאים בחיטה שצמחה בעציל שאינו נקוב. מה זה גמרא מפורשת? איפה זה הגמרא? שיוצאים מצה שעשו אותה מחיטה שצמחה בעציל שאינו נקוב. שכתוב במשנה בפסחים, שבטבר לא יוצאים ידי מצה. זה מצה בבאביר, שאלה גמרא פשיטה, פשיטה שלא יוצאים. אומרת הגמרא, ניצחו על הטבל טוב ומדרבנן. אפילו הטבל הוא רק מדרבנן, אז אף על פי שמן הטבל מותר לאכול את זה, עם כל זה, מכיוון שרבנן אמרו שזה טבל, לא מקיים את זה המצווה, זה גם כמצווה בו באוויר. איך יכול להיות טבל דרבנן? כגון שצמר בעצית שאינו נקוב, אז חיוב התרומה זה רק מדרבנן, והמצה הזאת לא יוצאים אם הוא אכל טבל. אז כתוב פה בפירוש, שאם הוא אכל מצא המעצית שאינו נקוב קיים את המצווה, זה טבל מצווה בבאוויר, בלי טבל הוא קיים, אז רואים ברור שגם מעצית שאינו נקוב יוצא. טוב, אז החיות נותן, אולי זה רק אבל יש לחלק, אולי עד זה אחרת, פלפול גדול בנקודה הזאת, אם אולי אם עד זה גם כנקרא. אבל חשבתי שאולי המחום לכל לומר שאין ראיה ממצא. למה? שמצא כתוב במשנה שיוצאים חמשת מיני דגה, חמש מדגן, החיטה, שעורה, קוסמים, שיפון, שיבול לתשואל. איפה יודעים שזה חמש מדגן? איפה יודעים שזה מצא? זה לא רק מצא, גם חמץ, וזה גם חדש, וגם הרבה דברים, וגם בקסמוז, הכל, צריך חמשת מיני דגן. ואיפה יודעים את זה? אומרת הגמרא שכתוב, הכל לומדים מלחם. לחם כתוב במצות. מצות כתוב לא תאכל חמץ, שבעת ימים תאכל מצות. אז במצות כתוב שממה עושים מצה מדבר שיכול להיות חמץ. אל תאכל את זה חמץ, תאכל את זה, תשמור שלא יחמיץ. משמע שמדובר בדברים שמחמיצים. מה מחמיץ? חמשת מיני דגה מחמיצים. שאר המינים לא מחמיצים. אמנם רבי חיים בן נורי אומר שגם אורז זה בכלל, אבל חכמים חולקים ואומרים שאורז לא מחמיץ, אורז מביס, חול לא מחמיץ. אז לכן רואים שבעצם כל המקור, חמשת דגן זה בגלל שזה מחמיץ. אז מה נפקים מיניהם זה עציץ תקוב או אינו נקוב? הרי בפועל זה יחמיץ, חיטה שבעציץ תקוב לא יחמיץ. הרי אין עניין, אין מקור לחמשת, לא כתוב את רק חיטה, כתוב מחמיץ, אז אם זה מחמיץ, אז זה מצא. אמנם היה אפשר להתווכח ולומר, זה רק בדרך לימוד. טוב, זה שצריך להיות חימוץ, אני מבין שהכוונה היא לחמשת מיני דגן, אבל עכשיו כבר צריכים חמשת מיני דגן בלי קשר עם החימוץ. חימוץ זה רק בתור הוכחה. אבל רואים שזה לא כך, משתי מקורות. ראשית, הרמב"ן אומר שאם אדם יעשה מצה, ויעלוש את זה לא עם מים, אלא עם מי פירות, אז לא יקיים מצוות מצה. למה? שמי פירות לא מחמיצים. אז אי אפשר להחמיץ, ואם אי אפשר להחמיץ, אז זה לא מצה. מצה צריך להיות מדבר שמחמיץ. אז ברמב"ם רואים את זה, אפילו שלקחת חיטה גמורה. אלא מכיוון שלא הכנסת מים, שזה לא ראוי להחמיץ, אז זה לא מצא. אז רואים שבפועל צריך להחמיץ, לא רק, אם זה רק היה ילפות אל הדת, מה המינים, אז מאיפה הרמב"ם לקח שצריכים מים? חוץ מזה יש עוד ראיה, שמה שהזכרנו קודם, שבאורז, מחלוקת רבי חמינו וחכמים, הלכה היא כמו חכמים. אבל אף עוד בכן, כתוב במשנה, אם אדם עושה מצא, מערבב, קמח חיטה וקמח אורז, אז חייבים משום חמץ, וזה מצה. יוצאים מדי מצה. אז אחד מהטעמים יש בירושלמי משום גרירה. מה זאת אומרת גרירה? על ידי זה שאתה מכניס חיטה בתוך אורז, אז החיטה משפיע על האורז שגם האורז תכניס. החיטה מעוררת, החימות שיש בחיטה מעוררת שגם האורז יכניס. לכן גם האורז כבר נפח למצה. אז זה ודאי רואים שדבר מעניין, שאם הצלחת להפוך את האורז למחמיץ, אז אתה כבר, מקיים גם באורז. תראו, ברב חיים מעיר בזה, ברמב"ם בהלכות חלה, מה זה העניין של גרירה? יש שם טעם משום טעם קיקר, יש טעם משום גרירה. טוב, אז רואים שבפועל צריכים להחמיץ. אז אם כך, אז כבר אין ראיה של החיות או מזה שלך, שיוצאים מצה מחיטה שלא תסלוג, שם זה עניין של חימוץ. מה שמחמיץ, זה לא גרע מאורז, גם אורז אתה יכול להפוך אותו למצה, אם אתה תעשה את החבולה שיחמיץ. זה לחור העניין של הוויכוח. טוב, אז הקופונים, שאלה מעניינת, שעציד שננקו, לא ילפו, רואים גם כן, בכל איפה שהם מפרשים, שמה הכוונה בכל מקום, בכל מקום שאנחנו אומרים, שהתורה אומרת שזה לא רק מין, אלא זה צריך בפועל שיהיה, שמזית שיהיה מפרי צדה. רק נוסיף עוד נקודה מעניינת, שיש מחלוקת בשם ובסילל, במשנה הראשונה במסכת ביצה, שם הם שיעור בכזית וחמד בכותבת. שיעור, השיעור של עבור בירוי זה כזית. חמד זה כותבת. כותבת זה תמר, יותר גדול מכזית. בסילל אומרים, זה וזה בכזית. מה הייתה עם אלה בשמיים? שבשם יש להם קושה. כתוב בתורה, לא ירוי לך חמד שיעור. מה צריכים לכתוב שיעור? אם חמץ, התורה עשרה בפסח, קורשקן שיעור. שמה זה חמץ ומה זה שיעור? חמץ זה לקרים מים עם קמא. זה מחמיץ. שיעור, זה נהיה יותר חמוץ. איך זה נהיה יותר חמוץ? משאירים את זה הרבה זמן. שיעור זה שבוע, שבועיים, מה שזה נפח לשיעור. אז אם חמץ עשו בפסח, קורשקן שיעור. יותר חמץ, יותר קשה. אלא מכאן שהתורה החמירה בשיעור יותר מכזה, מחמץ. זה כזית וזה כבית. בסילה לא אמרים, זה וזה בכזית. אי, מה אתה שואל למה התורה גם אמרה שיעור? שיש חידוש. אם לא היה כתוב שיעור, הייתי חושב, אולי רק שיעור עשו. מפני שיעור, אולי חמץ עשו יותר משיעור. מפני שחמץ, אפשר לאכול. שיעור לא ניתן לאכול. אם אדם יפר לחם משיעור, לא יוכל לאכול את זה. זה כך חמוץ. שלא ניתן לאכול. אז לכן צריך שני הדברים. עד כאן המחלוקת שבשמה וסילה. היו שתי שאלות. שאלה אחת, בשמה שאל את השאלה, למה צריכים גם שאור וגם חמץ? מזה ראיה ששאור יותר חמוץ. אבל מאיפה לקח שההבדל הוא בשיעור? זה כזה, זה כותרת. תגיד חילוקים אחרים, שזה יותר חמור מזה. מאיך התייסה שבדיוק בשיעור הוא השינוי. דבר שני, יש לי עוד קושה, כתוב ביום הראשון תשביטו שיעור מבתיכם. נו, אז מאיפה יודעים שצריכים בכלל להשביט חמץ? אולי בכלל לא צריכים להשביט חמץ, רק שיעור. גם למשם וגם לבשילל, אז גם לבשילל קשה, מאיפה יודעים את זה? אחרי נראה לומר כך, שהסיבה, ההבדל בין שיעור לחימוץ בחמץ הוא שהחמץ יחמיץ בחיטה חלק מהחיטה. לא כל החיטה, יש חלק מיוחד בחיטה שהיא מחמיצה. היום יודעים, קוראים לזה גלותן. זה החלק שמחמיץ. החומץ השפיע שכל החיטה נפחה לחמץ. קודם היה רק חלק. אז אם כן, ההבדל בין שיעור לחמץ זה רק בכמות בעצם. זה שזה יותר חמוד, בגלל שזה פשוט יותר כמות. החיטה רק חלק החמיצה, ובשיעור החמיץ הכל. לכן אומרים בשמי, שההבדל בין שיעור לחמץ בשיעור, חמץ צריך להיות כתבת. אם יהיה כותבת חמץ, אז אנחנו יודעים שבכותבת חמץ יש כזית, יש כזית חמץ. לא כל החטא, אבל בתוך כותבת יש כזית חמץ. לכן צריך כזית, לכן צריך כותבת. שיעור זה כולו חמץ. אם אנחנו מפרשים ככה, מובן מאוד מה שבשם אמרו שההבדל הוא בשיעור. אז עכשיו, אחרי שאתה אומר שכתורה עשרה, עכשיו שנשאל, תשביטו שיעור, אולי חמץ לא. למה חמץ לא? אתה יכול להגיד שחמץ צריך שהוא יותר גדול, בשם אין לכן אמה. ובסיל על אחר, רואים שהתורה לא, אותו דבר. אחרי זה ההבדל בין שיעור לחמץ, שהשיעור יישא יותר. יש בחתם סופר, שהוא מביא, שבתשובת חתם סופר מביא שבארי כתוב, שהקליפה שיוצא מתוך חמץ יותר חזקה מאשר מתוך שיעור. הוא מסביר את זה עם קבולה, למה זה? אבל השאלה, השאלה הספר, שואל המשנוסי כבשם ובשיבוש. שם אומרים ששיעור יותר קשה, וגם הפוך, ששיעור יותר קשה. בריא כתוב הפוך, שחמץ יותר קשה. שואל המשנוסי כבשם ובשיבוש, כך ושאל החסם ספר. אז אומר, אתה מסופר כעד הרבה, לבטיל על חמץ יותר קשה. מפני שחמץ הרי זה לא כמו שיעור, לא כולו חמץ, ואף על פי כן, הוא אסור, סימן שחמץ הוא יותר חמור משיעור, שהרי חמץ מספיק כזית, שזה בעצם פחות מכזית, ושיעור אתה צריך כזית, אז זה מראה שחמץ יותר חמור. עד רבי שנה משנה זה כבסיעור. זה מערך אתה מסביר. טוב. לעמוד כבר כאן.